פרשת וייצא, היא בעצם המשכה הישיר, אפילו יותר מהמשכה הישיר, של סיום הפרשה הקודמת, של סוף פרשת תולדות. וכדי להתחיל בפרשה, אני רוצה לפתוח בפסוקים הקודמים, אולי גם אסביר מה אני מתכוון יותר מסיומה או המשכה הישיר של פרשת תולדות. מקור אחד מתחיל בפרק כ"ז, בפסוק האחרון, בחלק האחרון של הפרשה הקודמת. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי וחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? רבקה לא מזכירה פה בכלל דבר שצריך להבין אותו, את זה שעשיו רוצה להרוג את יעקב. היא הרי שומעת את דברי עשיו בנה הגדול, שמבקש יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. היא לא מזכירה את הסיכון, היא מזכירה את העניין. העניין הוא חתונה. בוודאי יצחק ורבקה עצמם, כל אחד זוכר היטב שבעצם זה חזרה על משהו שהיה פעם. גם את שליחו של אברהם, שלח אברהם כדי להביא אישה ליצחק. מאותו מקום, מחרן. ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם, ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. אני מיד אמשיך את הפסוקים, אבל כבר אני רוצה שנשים לב. באופן טבעי השווינו בין הסיפור הזה לסיפור של אליעזר שהולך להביא אישה ליצחק בשליחותו של אברהם. יש כאן כמה דברים שצריך להשוות, אבל גם כמה דברים כל כך שונים זה מזה. מעניין מאוד, יצחק הוא האב היחיד בין האבות שאף פעם לא ירד מהארץ. רבקה לא אומרת ליצחק, שלח אותו לפדן ארם. רבקה אומרת ליצחק, היא דיברה עם יעקב על זה, רבקה אומרת ליצחק, צריך להשיג אישה לא מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, אלא מבנות המשפחה הזאת, מבנות חרן, מבנות לבן. למה יצחק לא ידאג שהדבר יהיה בדיוק כמו שהיה אצלו? הוא זה שזכה לו לרדת אף פעם מהארץ. למה לא ישלח איזה אליעזר? ישלח איזה שליח, והשליח יביא אישה מבנות לבן. לבן כבר מומחה גדול בזה. הרי לבן הוא זה שנתן לאחותו רבקה את כל היציאה מחרן. היציאה לחוץ לארץ, שהיא תהיה עוד מעט וייצא יעקב, מחייבת הבנה. לא מוזכר פה עניין הבריחה עכשיו מעשיו. מוזכר כאן עניין היציאה. והיציאה הזאת היא יציאה לחול, והמוציא הוא יצחק העולת ממה שאף פעם לא ירדה מהארץ. לא שליח, אלא יצחק עצמו שולח את יעקב. ועוד דבר קורה עכשיו. פסוק ג', עד כאן היה ציווי. לא תעשה, אל תיקח אישה מבנות כנען, ועשה, לך וקח אישה מבנות לבן אחי אמך. ועכשיו הפסוק הבא, ברכה. ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים. וייתן לך את ברכת אברהם, אגב, מעניין מאוד, מסתבר, לא ניכנס לזה בכלל, אבל שכל סיפור הברכות שהיה בפרשת תולדות לא עסק בכלל בברכת אברהם שנשארה שמורה בבוידים. היה וייתן לך רוב דגן ותירוש יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים, כל זה היה בכלל סיפור שהיה מתוכנן על עשיו ויעקב לקח את זה. אבל את הברכה הזאת שומר יצחק אצלו. נכון? זה דבר מעניין מאוד. כלומר, הברכה הזו נראית עיקרית, זאת ברכת אברהם. מי ימשיך את אברהם? כלומר, מסתבר שאף פעם לא היה ספק ליצחק שיעקב ממשיך את אברהם. זה לא יעקב מחופש, זה לא עשיו מחופש, זה לא מישהו בא בטעות. זה אחרי סיפור הבכורה, ואחרי סיפור הברכה. אם למישהו ישב האמינה שיצחק יודע, עכשיו כבר הכל ברור, וברכת אברהם שמורה כל הזמן ליעקב, אין לזה שום שאלות בכלל. אין אפשרות אחרת בכלל לקרוא. הדיון היה על הברכה המעשית, על הברכה החקלאית, על ברכת הדגן והתירוש, על ברכת השדה והציד. על זה היה דיון. יצחק אמר, זה ילך לעשיו, ושניהם יחד יעשו את זה, ורבקה אמרה, לא, שניהם הולכים ליעקב. אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. עכשיו אומר יצחק ליעקב, אתה צריך להמשיך את אברהם, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. ועכשיו מגיע הפסוק שאותנו מעניין, ובו אנחנו נעסוק הפעם. היה כאן אם כן ציווי של אב לבנו, נכון? לא תעשה, לא תיקח אישה מבנות כנען, עשה, קח אישה מבנות לבן אחי אמך, ברכה של אב לבנו, אבל מאוד מעניינת, זאת תהיה גם הברכה של יעקב לבניו, המלאך הגואל אותי מכל רע, ויקרב בהם שמי ושם אבותיי. יעקב מעביר את ברכתו ואת ברכת אבותיו, ויצחק מעביר את ברכת אברהם ליעקב. מצוין, ועכשיו אחרי העברת הברכה, שליחות. אנחנו נתקלים במושג שליחות, בעצם בפעם הראשונה, עוד נדבר על זה. וישלח יצחק את יעקב. וילך פדנה ארם, אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. עסקנו פעם באם יעקב ועשיו, עסקנו בכמה דברים פה. הפעם אני רוצה לעסוק רק בנושא הזה. לפנינו שליחות ראשונה. יצחק שולח כשליח, שלוח. שליח הרבה, שליחו של יצחק בחרן. יש משלח, יש שליח, ויש שליחות מוגדרת. אתה צריך ללכת ולקחת אישה מבנות לבן אחי אמך. לאמיתו של דבר הייתה פרשת שליחות נוספת, ארוכה, בספר בראשית, של אליעזר. אליעזר, עבד אברהם, נשלח על ידי אברהם למצוא אישה לבנו ליצחק. מעניין מאוד. כל הפרשה שם לא נאמר אפילו פעם אחת, שליחות. אליעזר הוא עבד נאמן. הוא ברוך השם. אבל הוא נקרא לאורך כל הפרשה, עבדו של אברהם. זה התואר שהוא מציג את עצמו לבתואל וללבן. עבד אברהם אנוכי. כך פונה אליו אברהם במקור 3, ואברהם זקן בא בימים ואדוני בירך את אברהם בכל. גם פה אחרי ברכה באה השליחות, אבל פה לא שליח. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו. איך הוא נקרא? עבדו. המון תארים. זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, הוא ישביע אותו, אבל הוא עבדו. וננסה בהמשך לנתח מה בין עבד לשליח. נדבר על זה. פה אנחנו פוגשים שליחות. פגשנו אגב את הפועל לשלוח, אבל בצורה לגמרי לגמרי אחרת. לשלח. זה אגב אותה מילה, אבל ממש הפוך. השליח שולח אותי, ואני בעצם הולך עם המשלח כדי לעשות את רצונו. כשאני משלח מישהו, אני במקרה הטוב מבקש להיפטר ממנו, ובמקרים קשים יותר, אני מבקש לגרש אותו. וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זה. שם זה גירוש. נוח משלח את היונה. אבל כשהוא משלח את היונה, מה הוא רוצה? הוא רוצה שהיא לא תחזור. אם היא תחזור, סימן שהמצב לא טוב. כשאני שולח שליח, אני שולח אותו כדי שיביא את מה שאני מבקש. לשלח זה לא, לשלח זה הפוך. אגב, מאוד מעניין. כשיעקב יבקש אחרי 20 שנה לצאת מחרן, אתם יודעים מה הביטוי שהוא יאמר? הוא יפנה אל לבן ויאמר לו, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. אני פה כי אבא שלח אותי. אני איתו כבר 20 שנה, כל שנייה, כל דקה, יום ולילה, אני עם אבא. ממך אני מבקש, תתנתק ממני. לא רוצה אותך יותר. שלחני, אני מפוטר ואתה מפטר ואין לנו קשר. שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. אליעזר עבד אברהם מגיע ומדבר עם לבן ובתואל ואומר להם, שלחוני לאדוני. ומה הם עושים? וישלחו את הנערה. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאל את פיה. נכון? הם שואלים את רבקה. רבקה, שואלים אותה, התלכי, היא אומרת, אלך, וישלחו את רבקה, אחותם ואת מניקתה. לפילי פלאות. יצחק וישלח. הבא אגב שישלח יהיה יעקב. יעקב יאמר ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם לך ואשלחך עליהם. וישלחהו מעמק חברון. והפעם הבאה שישלח משלח שליח, יהיה עוד פעם יעקב, והפעם המקביל ליוסף, את יהודה. כשירדו למצרים, לפנינו במקור 7 למטה, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. ויבואו ארץ הגושן. ויוסף ויהודה יהיו לעולם השליחים שממשיכים את שליחותם לעדי עד. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, משיח ושליח. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד ממשיכים את השליחות ששלח אותם יעקב. ויעקב ממשיך את השליחות ששלח אותו יצחק. היונה מסיימת את שליחותה בשלב מסוים. שלחני, לא רוצה אותך יותר. את רבקה משלחים לבן ובתואל, והיא מפסיקה להיות קשורה אליהם. אבל יעקב שולח את יצחק. וכאן מתחילה פרשת השליחות המהותית הראשונה, אנחנו עוד ננסה לבנות אותה ולהבין אותה ביחד. נמשיך רגע את הפסוקים. וישלח יצחק את יעקב, הילך פדן הארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. סדרת הפסוקים פה היא הפסקה בעצם. וירא עשיו כי וירח יצחק את יעקב, ושילח אותו פדן הארם. עכשיו, כל מה שיעקב עושה, הוא עושה מכוח שליחותו של יצחק. וכאן מבין עשיו שהסימון נפל. השליח הופך להיות יעקב. כבר היו ברכות. גם עשיו קיבל ברכה. הנה משמני הארץ יהיה מושבך, עוד אולי אפשר לעשות עם זה משהו. שניהם קיימו ציוויים של אבא. גם יעקב ועשיו קיבל אב מאוד מאוד. פעם ראשונה שולחים. ויעקב את הציווי ואת הברכה לוקח עכשיו כשליח, והוא השליח של אבא. כשאת זה קולט עשיו, וישמע יעקב, הוא ממשיך, הוא ממשיך, זה דברי עשיו, וירא עשיו כי כך היה, וישמע יעקב אל אבי ואל אמו, וילך פדן ארם, וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נביות על נשב לו לאישה, והפסוק הזה כאילו חוזר ארבעה פסוקים אחורה, וייצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. רש"י אומר מיד בתחילת הפרשה, הייתה הפסקה כי דיברנו על עשיו. חוזרים. בעצם זה מיותר, כי כבר כתוב שהוא הלך הרנה. כבר כתוב שהוא שלח אותו, וכבר כתוב שהוא הלך הרנה. רק כיוון שהפסקנו, חוזרים ומזכירים לנו. כל הפסוק הזה, וייצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, בעצם מיותר. כי הוא כבר כתוב מקודם, וילך פדנה ארם. ועכשיו חזרה שמזכירה לנו, אנחנו חוזרים לעסוק ביעקב. ונחזור לפסוק הזה בהמשך. הוא מגיע לשם, הוא חולם את החלום, מלאכי אלוקים עולים ויורדים, פסוק י' ג', והנה השם ניצב עליו, ויאמר, אני השם אלוהי אברהם, אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את עינינה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ. נשים לב לשני הפסוקים האלה ובהם אנחנו עומדים. והיה זרעך כעפר הארץ. ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. יצחק כבר ברך אותו. יצחק אמר לו, אם אנחנו רואים שוב את פסוק ג', ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך. והיית לי קל עמים. הוא כבר ברך אותו. והקדוש ברוך הוא מוסיף, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך, עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ומשני הפסוקים האלה רק עוד שתי שאלות, ואז נתחיל לראות את הכל. יעקב יוצא מצויד בשתי ברכות. אחת של אבא ואחת של הקודש ברוך הוא. הוא יוצא עם ברכתו של יצחק, חולם, והנה הקדוש ברוך הוא מברך אותו ברכה שנייה. עכשיו הוא זוכה לברכת השם ישירה, והנה השם ניצב עליו ויאמר. מה מוסיפה הברכה של הקדוש ברוך הוא? מה הרעיון שתי הברכות האלה? ועוד שאלה אחרונה. אני מבין שכשאדם יוצא, הוא במקלו הולך לעבור את הירדן ועוזב את בית אביו ובית אמו ומולדתו והולך לגלות קשה, ואחיו רודף אחריו, אני מבין שהוא צריך את הפסוק האחרון שקראנו. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך. אני מבין. זה גם דבר שרק הקדוש ברוך הוא יכול להבטיח ולא יצחק. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשמור עליך בדרך. אני אשיב אותך אל האדמה הזאת. נפלא. לא אעזוב אותך. זה יצחק לא יכול להגיד, בשר ודם לא יכול לומר משפט כזה. לא אעזובך, אין דבר כזה. ופרצת שני דברים. א', זה היה אמור לבוא אחרי ושמרתיך בכל אשר תלך, לא? קודם כל בעזרת השם תחיה. ואז גם תפרוץ. שנית, אני מבין שהוא פרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, מדבר על העתיד, נכון? ונברחו בך כל משפחות, זה מדובר על העתיד. אז הסדר היה צריך להיות בדיוק הפוך. שלב הפשט. קודם כל אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיב אותיך אל האדמה הזאת. איפה ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך בחרן? מה פתאום? הרי אתה תחזור הנה, ואז, נכון, בעזרת השם, תהיה לך נחלה בלי מצרים. נחלת יעקב יירש. זה מה שנאמר, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברחו לך. איפה יפרוץ ימה וקדמה וצפונה ונגבה? שם? מה פתאום? אז, שתי השאלות האחרונות. א', מה העניין של ברכת הקדוש ברוך הוא וברכת יצחק? שתי הברכות. אילו היה מדובר רק ב"אני הולך לשמור עליך ולא אזובך", לא הייתי שואל כלום. זה ודאי, זה דבר עצום, חזון הקדוש ברוך הוא, אני אשמור עליך, אתה תשוב אל האדמה. זה יצחק לא היה יכול לתת. מי שזוכר דרך אגב, אברהם לא מברך את יצחק לפני מותו. אלוקים מברך את יצחק אחרי מות אברהם. רש"י אומר שם שאברהם לא ידע איך לברך את יצחק. כי הוא ראה בנבואתו שמיצחק יוצאים גם יעקב וגם עשיו. הוא אמר, לא לברך, אני לא יכול. לברך, אני לא יודע איך. הקדוש ברוך הוא בא לברכות, כבר ידע מה לעשות. ויברך אלוקים את יצחק. יעקב זוכה מיצחק גם לברכת אבא, גם לברכת הקדוש ברוך הוא, וברכת הקדוש ברוך הוא, כמו שהדגשנו, היא לא השמירה, אלא זה שאתה תפרוץ. אתה תפרוץ ימה וקדמה וצפונה ונגבה. מהי השליחות? אני רוצה לטעון שופרצת, זאת השליחות. כשהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, ופרצת, הוא מאשר אישור אלוקי את דבר השליחות של יצחק. או הייתי אומר, יותר ממאשר. כדי שיעקב יוכל לקיים ופרצת, צריך רבי שישלח אותו. צריך משלח. המשלח ששילח את יצחק לזה, הוא הקדוש ברוך הוא. והיא אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק. אחרי שיעקב קיבל את שליחותו מיצחק, בלילה הוא מתחבר עם המשלח הגדול, עם המשלח האינסופי, עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. והנה השם ניצב עליו ויאמר. ומה הוא אומר לו? אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את ננה וזרעך, ופרצת. והפריצה הזאת אומנם תתממש בסופה, בשלימות שלה, ודאי רק בעתיד, אבל היא הולכת להתחיל להתממש עוד לפני שהשיבותיך אל האדמה. לכן זה מופיע לפני הפסוק הבא. יודעים איפה מופיע המילה שיעקב פרץ? מקור 2, בפילי פלאות. פעם ראשונה שזה כתוב על אדם. ויפרוץ האיש מאוד מאוד. ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. זה לא נשמע ופרצת ימה וקדמה של ארץ ישראל. זה נשמע כאילו רק מילה במקרה. ויפרוץ האיש מאוד מאוד. זה אגב היה בזמן מאוד לא טוב. מה קרה מיד כשהוא פרץ מאוד מאוד בחרן? לא בארץ. מה קרה כשהוא פרץ מאוד מאוד בחרן? מה התוצאה? פסוק הבא. וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. ואחר כך אומרים בני לבן, וירא יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. ואז הוא קורא לרחל ולאה, שדה אל צונו, ואומר, רבותיי, אנטישמיות מתחילה פה. הן אומרות לו, הו, 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 נו, 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 קדימה. ואז הוא פתאום רואה בחלום שוב את המלאך. המלאך אומר לו, קום אל ארץ אבותיך, שוב, לך מפה. ויפרוץ האיש מאוד מאוד. אני זוכר כרגע פעמיים שכתוב מאוד מאוד. פעם אחת בשיא הגלות, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, וישמע את דברי בני לבן לימור, זה שיא הגלות. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, איזה גלות מרווחת. והיא לו צון ובקר ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. מאוד מאוד. זה בדיוק העיתוי לאנטישמיות. וישמע את דברי בני לבן. והפעם השנייה שאני זוכר מאוד מאוד, טובה הארץ מאוד מאוד. לא, לא חרן. שקלה ויהושע מנסים לתקן את החטא של האי-הבנה של הארץ, הם באים ואומרים, טובה הארץ מאוד מאוד. שני מאוד מאוד. אלינו הרבה נתונים. אני רוצה לחזור לסוגיית השליחות. מהו שליח? מהי השליחות הראשונה הזאת? מה למשל לא היה אצל אליעזר, שכן היה אצל יצחק? למה באמת צריך היה יצחק לשלוח את יעקב? ויהי לחרנה. למה התורה חוזרת על זה? ויצא, ויהי לחרנה. שליחות, כשחושבים לעומק, היא בעצם כל תפקידו של היהודי בעולם. כל תפקידו של יהודי בעולם הוא שליחות. נשוב למושג הזה קצת יותר מאוחר. בתורת חב"ד נוהגים לחלק את מושג השליחות לשלוש דרגות. נתעכב שנייה על הדרגות האלה. שלוש הדרגות האלה של השליחות תופסות במובן ההלכתי של שליח. המון המון הלכות יש של שליחות. לפני שניכנס לדרגות בשליחות, נזכור שני נתונים שחייבים להיות בשליח, כל שליח. שני נתונים שעל פניהם נראים סותרים. א', השליח חייב לבטל דעתו אל המשלח. הוא חייב להיות בטל לרצונו של המשלח. הוא לא מייצג את עצמו, אלא את המשלח אותו. ב', מן הצד השני, השליח חייב, אחרת הוא לא שליח, להיות בר דעת. שוטה לא יכול להיות שליח. כלומר, אני חייב להיות מלא דעה ולבטל את הדעה שלי לדעתו של המשלח. זה מסובך. בר דעת המבטל דעתו לדעת המשלח. אמרתי שישנן שלוש דרגות בשליחות. ננתח אותן רגע ביחד. שלוש דרגות. במקור חמש, מביא האדמו"ר זצ"ל מלובביץ' את שלוש הדרגות בקיצור. אנחנו טיפה נסביר אותן. א', רואים מקור חמש. א', נתינת רשות וכוח לשליח להיעשות כמותו של המשלח, אבל העשייה, עשיית השליח היא. בדרגה זו השליח הוא מציאות בפני עצמו בכל ענייניו, אלא שהוא רוצה למלות את השליחות. אני אתן דוגמה הלכתית פשוטה. אני מברך ברכה ומוציא אותך ידי חובה. יושבים בשולחן שבת, ואני מברך המוציא לחם מן הארץ, ואני מתכוון להוציא אותך ואותך ידי חובה, ואתה לא צריך לברך, כי אני מוציא אותך ידי חובה, אתה יצאת ידי חובה. יש פה שליחות, נכון? אין כתב שליחות, לא צריך. אני שליח מכוח שכולנו עריבים זה בזה. אבל אני שליח שלך לברכה שאתה חייב. אבל מה פירוש השליחות הזאת? אני שליח, כלומר, המעשה שלי הוא מעשה של שליח. לא אני בטל, וגם לא אתה בטל. אני גם כן רוצה לאכול המויצי. וגם אתה. אני נשאר פה, ואתה נשאר פה. אני מוציא אותך ידי חובה. בשליחות הזאת, המשלח נשאר המשלח, השליח נשאר בפני עצמו, אבל בעשייה שלי, אני מתכוון להיות שליח שלך. אני לא עושה את זה, ואני לא נמצא. כמו שתראו עוד מעט בדוגמה אחרת. אני חייב, אתה חייב, ואני מוציא אותך ידי חובה. נחזור לשוב להגדרה שלו. בדרגה זו השליח הוא מציאות בפני עצמו בכל ענייניו. אני ממשיך להיות אני. אלא אני רוצה למלות את השליחות שאתה מינית אותי לעשות. נשארנו שתי ישויות, ועשיתי את שליחותך. עכשיו יש דרגה ב'. דרגה ב' מגדיר אותה אדמו"ר, נתינת כוח מהמשלח לשליח לעשות, עד שהעשייה הופכת להיות עשייה של המשלח. באופן זה אין פעולת השליח מציאות בפני עצמה, והיא איננה אלא מכוח המשלח. זה המשלח עצמו, אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה הלכתית. ישנה דעה בהלכה שמשלוח מנות בפורים, אנחנו מתקרבים לחנוכה, נזכיר רגע את פורים. ישנה דעה שמשלוח מנות, כשמו כן הוא, חייב להיות בשליחות. לא כולם מסכימים. ישנה דעה כזו בהלכה. אני מביא את זה כי זה קל להסביר על ידי זה. משלוח מנות צריך להיות על ידי שליח, שזה חלק מהעניין של פורים. להרבות קשר, להרבות אהבה, שהמשלוח לא אני, אחרת זה היה נקרא נתינת מנות. מתנות לאביונים, זה לא צריך להיות בשליח. אבל המנות צריכים להיות בשליח. לפי הדעה הזאת, דקה אחת של למדנות, לפי הדעה הזאת, אם משלוח מנות צריך להיות על ידי שליח. אני השליח של ראובן. ואני באתי עכשיו, דופק בדלת אצל לוי, אומר פורים שמח, ונותן ללוי משלוח מנות מראובן. אני יצאתי ידי חובת משלוח מנות. כלום. מי אני? אני המשלח. נו, שהמשלח יבוא לבד. לא, צריך שיהיה שליח. אז מה אני? אני שליח. אנחנו כן שניים, כי חייבים שיהיה פה שליח. והגדרה הלכתית נפלאה. שליח חייב להיות כדי שיהיה משלוח. אז אני שליח. אבל אני לא מקבל פה כלום. אני לא יצא לי שום דבר מהמשלוח מנות הזה. לא יצאתי שום ידי חובה. אני עכשיו עושה את כוח המשלח. זה כבר לא כמו הסיפור הקודם. בסיפור הקודם, אני עכשיו אוכל המויצי, ואתה אוכל המויצי, ואני מברך, ואני מוציא גם אותך. אני הבאתי משלוח מנות שלך. עכשיו אני חייב ללכת לסדר שמישהו ייקח משלוח מנות שלי, נכון? אני עוד יצאתי לחובת משלוח מנות הפורים הזה. אין קשר בכלל. הייתי נחמד, ועשיתי שליחות שלך. דרגה א' אמרה, העשייה היא של שליחות. אתה עושה את העשייה הזאת בשליחותי. הדבר השני אמר, אתה מייצג אותי לגמרי, אבל אתה שליח, ואני המשלח. דרגה שלישית היא הדרגה האחרונה. נתינת כוח מהמשלח וביטול השליח למשלח, עד שהשליח עצמו אינו בכלל, אלא המשלח. דוגמה. איש רוצה לקדש אישה. והוא רוצה לקדש אישה בשליחות. עכשיו, אני שליח של ראובן לקדש את לאה. אני שליח של ראובן לקדש את לאה. מי אני? כלום, לאה לא יכולה להתקדש גם לי וגם לראובן. מה אני בעצם? אני ראובן. אני שום דבר, ראובן היה יכול לעשות זה בלעדיי. הוא לא צריך אותי. למה הוא צריך אותי? כי זה נמצא באוסטרליה. הוא לא יכול להגיע לשם. אני כמותו. בעצם שלוחו של אדם כמותו עובר כמה דרגות. עד כמה כמותו? מה זה באמת שלוחו של אדם כמותו? נביא את זה למושגים הרעיוניים. עד כמה בעצם השליח מבטל את עצמו מפני המשלח? עד כמה בעצם השליח אינו, אלא הוא ממש המשלח? זה קשה מאוד להבנה, אני רוצה להסביר את זה בדוגמה לא הלכתית בכלל. הזכרנו את תורת חבד. הזכיר את זה בדוגמה חבד. אחריה אפשר יהיה להבין את הדברים. אני חושב שפעם סיפרתי את הסיפור הזה, כי הוא הגדרה מרתקת למושג שליחות במושג השלישי שלו. לפני יותר מ-50 שנה, שלח הרבי הקודם מחבד, לא האחרון, חותנו, מישהו, משפחה, שלח לשליחות. זה היה ככה תחילה תקופת השלוחים. שלח לשליחות. המשפחה הייתה משפחה שהגיעה מרוסיה. והמשפחה מגיעה לאמריקה בעקבות כל האירועים שמתרחשים בעולם. והרבי המואריאט, מי שנקרא הרבי המואריאט, שולח זוג מחסידיו לשליחות לצפון אפריקה. בימים ההם הרבה שאחר כך נהיה הרבה עוד לא היה אדמו"ר, ואז פונה אליו אביו של אותו חסיד, שעוד לא הבין בדיוק את המושגים האלה, ואומר לו, אני כמובן אומר את זה במילים שלנו, תסביר לי רק רגע מה הולך פה בכלל. הרבה אמר שהבן שלי ילך להיות שלוח, שליח, צויה. צריך להיות שליח, צריך להיות שליח. אבל אולי יסביר לי כבודו, שואל את הרבי הצעיר, וזה ככה, ימים שבהם אפשר לדבר יותר, כי הוא עוד לא אדמור, אפשר להתברר. תסביר לי מה זה שליח. מה זה שלוח? לא, הרבי תסביר מה אתה מתכוון. אז הוא אומר, לא, אני רוצה לדעת מה צריך שליח לעשות, אני רוצה להבין. הוא אומר, תסביר לי את השאלה, מה אני אסביר לך? כשהיינו ברוסיה, חשבתי שהבן שלי יהיה רב גדול. זה ראש ישיבה גדול. פוסק. הגענו לאמריקה. אמרתי, בטח הוא יהיה גם רב גדול, ראש ישיבה גדול, פוסק. הוא יהיה גם רופא. הוא גם יבין קצת בנפש, יהיה קצת פסיכולוג, קצת ישמע. יחבר את הכל יחד. יפה מאוד מאוד. אני מבין מה זה רב, מה זה ראש ישיבה, מה זה אחד ששומע ומבין את הנפש, אני מבין. מה זה שלוח? תסביר לי מה הוא צריך לעשות. מה, הוא גבאי, הוא אוכל, הוא שואל, מה הוא עושה? יחזיר לו הרבה, הצעיר, עוד לא הרבה. יסביר לי אדוני, מה זה רבי? היהודי שלנו נבהל. יש גבול, מה פירוש שסביר לי מה זה רבי? מה אתה חושד חס וחלילה בקשיירים שאני לא מבין מה זה? הסביר לו הרבי הצעיר, רבי זה מה? זה רב, ראש ישיבה, פוסק, שומע, מבין בנפש, מה מכל הדברים, מה זה רבי? ענה לו היהודי, שאני לא מבין בכלל איך אתה יכול לשאול, חוסין, רבי? רבי זה הכל! השיב לו האדמור, העוד לא אדמור, תשובה בת ארבע מילים. ושלוחו של האדם כמותו. אתה יודע מה זה שליח? הכל. רבי! הוא הרבי! אתה לא תופס את זה בעולם המודרני שלך. כי אתה מבין ששליח אין לו אוטונומיה. הוא מאבד את עצמאותו. זה בדיוק, בדיוק, בדיוק ההפך. מפני שהשליח בא מכוחו של המשלח, הרי שהשליח, הוא עכשיו הופך להיות כמותו ממש. שלוחו של האדם כמותו פירושו, הוא הולך למקומות שהמשלח בכלל לא יכול ללכת לשם. הוא לא יגיע לשם בכלל. הוא מייצג את המשלח במקומות הנידחים שלשם הוא הולך. אחרי ששולח יצחק את יעקב, וייצא יעקב מבאר שבע, וילך הרן. עכשיו יעקב מבטל את עצמו אל יצחק, מבטל את עצמו אל אברהם, מבטל את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, וכיוון שהוא צינור של המשלח, אז הוא יכול לקיים ופרצת. אף אחד לא יכול לקיים ופרצת. אלא אם כן, הוא בכלל לא תופס נפח בפני עצמו. אלא אם כן הוא מביא איתו את המקור. יצחק רוצה לחדש ליעקב מושג חדש שקוראים לו שליחות. שליחות פירושו לקחת את מקור האור ולהחדיר אותו במציאות הכי חושכית שיש. יודעים מתי יש שליחות? כשיעקב רואה שיש בור ואי אפשר להתקדם ממנו. וישנאו אחיו אותו ולא יכלו דברו לשלום. אז יעקב הולך אל עמק חברון ולוקח את השליחות מיצחק, אזכיר על הציון, הוא הולך אל יצחק, והולך מיצחק אל אברהם, והולך אל הקודש ברוך הוא שנתן את השליחות, ועכשיו לוקח את הכוח הזה, וישלחהו מעמק חברון. מרגע זה יוסף שליח. עד מתי? אמרנו יותר מפעם. יוסף שליח כל עוד השליחות לא הסתיימה. יוסף שליח בפסוק האחרון של ספר בראשית, כאשר הוא אומר לאחים שלו שאחרי שהוא ימות והם ימותו בדור הבא והבא, תזכרו להחזיר את העצמות לבור שלקחתם, כי השליחות לא הסתיימה. השליחות היא את אחי אנוכי מבקש, והשליחות הזאת לא תסתיים עד שמשיח בן יוסף לא יסיים אותה. השליחות היא לא לשנתיים ולא לשנה, לא לחצי שנה ולא לרבע שנה. השליחות היא לא חלק. השליחות היא ביטול גמור לדבר אחד. יודעים איך אומר שליח שפונה אליו פרעו ומציע לו במילים פשוטות לאדם בן 30 שאחיו שונאים אותו והוא יוצא מבית הסוהר, ובמילים פשוטות הוא אומר לו, בו היה אתה האיש מספר אחד במעצמה מספר אחת בעולם. זוכרים מה המילה הראשונה של יוסף בחלומות עם פרו? בלעדיי האלוהים יענה את שלום פרו. יוסף היה ידען עצום בפוליטיקה. מן הסתם ההיגיון הפוליטי היה אומר שאצל פרו שבחיים עוד לא שמע את הדבר הזה אלוקים ולא יודע איך להיית את המילה הזאת, אולי כדאי להצבן אותו קצת אחר כך ובינתיים תגיד איזה משהו פוליטי טוב, ועוד יומיים, שלושה, אולי בקדנציה הבאה, תעכב קצת. יוסף לא עושה שום תרגיל. אני פשוט לא קיים. לכן אני יכול לשנות את העולם ולארגן לך את כל מה שחסר לך בכלכלה העולמית שלך. אין אותי. אני יעקב. ויעקב יצחק. ואני שליח. נשלחתי, אני יודע מי המשלח, יודע מה השליחות. ויודע מי השליח. לא אשת פוטיפר תוכל להרוס לי את זה. לא אתה תוכל להרוס לי את זה. לא האחים שלי יוכלו להרוס לי את זה. לא שום דבר יוכל להרוס לי את זה. אני שליח. יוסף יודע שלא יוכל להיות שליח לבד. אבל שליח הוא מי שיכול ללכת למצרים ולהגיע אל הבור, ולהגיע אל המקומות הכי אפלים והכי חשיכים שיש, ושם לגלות את האור העצום הזה למעלה. המשלח לא צריך להגיע לשם. המשלח שם, יודעים למה? ודאי שהמשלח שם, אבל איך המשלח שם בפועל? המשלח שם, כי השליח הוא המשלח. אז לאיזה מקצוע אתה הולך, יוסף? מה ההתמחות שלך? פותר חלומות, חלומולוג, כלכלן, איש פיננסים, מנהיג, מה ההתמחות שלך? ההתמחות שלי זה להיות שליח. ושלוחו של אדם כמותו. ויוסף יודע ויעקב יודע שיוסף לבד לא יוכל להיות שליח כדי להמשיך להוביל את התפקיד. לכן כשכולם יצטרכו לרדת למצרים אחרי 22 שנה, נכון? ואחרי שיוסף יתוודע לאחיו ויבואו לקחת את יעקב, אז אתם זוכרים מה יהיה שם? אז ימנה יעקב עוד שליח ואת יהודה שלח לפניו להורות לפניו גושנה. שניכם שליחים. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מתי אמורה להסתיים השליחות? את צמח דוד עבדך מהרת עצמך. עד אז אנחנו באמצע השליחות. אני רוצה להבין את זה יותר לעומק. זה נשמע דבר נפלא וגדול, אבל קצת מנותק מאיתנו, כי מה הפירוש של זה? אם בשליחות עסקינן חייבים באמת להיכנס קצת לתורת חב"ד, כי יש מי שלימדו את זה יותר מכל אחד הזה. מקור ארבע. זה פילי פלאות, ממש הפסוקים שלנו. קצת במושגים, הפעם חסידיים באמת. משליחות יעקב לחרן, נדמה לי שתוך כדי קריאת הדברים במקור ארבע, כמה דברים נפטרים בשאלות שאמרנו בהתחלה. משליחות יעקב לחרן, אנו למידים על מהות ומשמעות השליחות. אני פתחתי את הכל במשפט ששליחות היא חובתו של יהודי באשר הוא יהודי כל יהודי. בעצם האדם יש שליחות. ובטח רוצים לשאול, שליחות זה מי שהולך לעשות שליחות גדולה. בוא נראה. שליחות זו מבטאת את שליחותו ועבודתו הכללית של כל יהודי. אל לו ליהודי להישאר בארץ מגורי אביו, במקום בו גדל והתחנך. גם אם מקום זה הוא מקום של קדושה. אלא מוטלת עליו השליחות לעזוב את מקום לידתו, בבחינת יעזוב איש את אביו ואת אמו, ולצאת לעולם שנמצא בו חרון אף של מקום. ובהראשון הזקן מסביר, ויצא יעקב מבאר שווה, מהבאר הזאת של השבועה של שבעת הרועים, וילך חרנה, חז"ל אומרים, למקום של חרון אפו של מקום. וכל זאת כדי לקחת לו משם אישה. המושגים פה נפלאים עכשיו, בעומק. להקים בית בישראל. לברר את העולם. לברר מלשון בורר. מילאו את הארץ וכבשוה. ובאופן כללי יותר, וכאן המשפט הבסיסי שלנו, זוהי השליחות הכללית של כל יהודי, כשלוחו של הקדוש ברוך הוא. שליחות המתבטאת בירידת הנשמה בגוף. חשבת פעם עליך כאדם? יש גוף, והנשמה יורדת לגוף. זאת שליחות. השליחות הזאת היא לכל החיים. עד שהגוף שוב ייפרד מהנשמה. והגוף ינוח בקבר, והנשמה תשוב ליוצרה. ואיפה השליחות מתרחשת? מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אתה יודע מה זה הגוף שלך, לא? זה יותר מצרים ממצרים. חרן קטן ליד. בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה הימנו, יורדת לשם הנשמה לעשות דירה לקדוש ברוך הוא בתחתונים. זה פילי פלאות. עצם היותך זו שליחות. שם שעצם החיבור, כשחושבים על זה, זה דבר כל כך עמוק, זה גם הופך את זה שאנחנו יכולים להיות שליחים באמת. זה הופך את זה ששליחות היא לא מושג סתמי. כל חייך הם שליחות. כל הרומן בין נשמה לגוף. זו שליחות אחת ארוכה של חלק אלוה ממעל, שנמצא הכי הכי במטה שיכול להיות. למה? כי רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. אתם יודעים אגב מה יש לשליח שאין לעבד? שליח הופך להיות כמו המשלח. העבד לעולם לא. לעולם ימשיך אליעזר להיות עבד אברהם. השליח בשלב מסוים אמור פשוט כאן הכי בפועל לגלות שאלוהות היא לא דבר פילוסופי, רעיוני, רחוק. איך הזכרנו בשם התניה? אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל מקום, זאת אומרת שהוא לא נמצא בשום מקום. וכדי שהוא יהיה בכל מקום, אני צריך להכניס אותו לכל מקום. יעקב הוא השליח הראשון שיצחק שולח, והקדוש ברוך הוא נותן לו חותמת על השליחות ואומר לו, ופרצת. איפה אמרנו שהפרצת הזה יתקיים? נכון, לעתיד לבוא בעזרת השם, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברחו בך. איפה זה יתחיל? ויפרוץ האיש מאוד מאוד. שליח הוא מי שאת השליחות שלו מבטא, גם כאשר הוא נמצא במקום הכי נורא, באנטישמיות הכי מחרידה של בני לבן ופני לבן שאיננו עמו כתמול שלשום. מעולם לא תכנן יעקב, האיש התם יושב האוהלים, שכל עניינו יהיה לעשות ביזנס עם עקודים נקודים וברודים. זה בכלל לא משנה. זה גם לא מעניין מה תכננת. שלוחו של אדם כמותו. אם יעקב לא מופיע בכל מקום, הקדוש ברוך הוא לא יופיע שם. אם יש מקום שהקדוש ברוך הוא לא יופיע, אז הוא לא נמצא בשום מקום. עכשיו תעבירו את זה מיעקב ומלבן תעבירו את זה אליי. פשוט אל האדם. יש כל כך הרבה פעמים שנדמה לי שיש קופסאות שאליהם כבר אי אפשר להגיע. עד כאן. שם זה כבר מגעיל. יש כמה קופסאות שצריכות להישאר סגורות. אם נשארת קופסה אחת סגורה, אתה לא שליח. הנשמה היא גם הנשמה של הקופסה הזאת. והיא צריכה להגיע גם לקופסה הזאת, הסגורה, הקשה, למצרים שלך, לחרן שלך. ואגב, דבר מדהים, כשיעקב חוזר לארץ, והשיבותיך אל האדמה, הוא מקים מזבח, והוא קורא למזבח, אל, ויקרא לו, אל אלוקי ישראל, בפרשת וישלח. הוא חוזר לשכם, ומקים מזבח, וקורא לו, אל אלוקי ישראל. אומר רש"י שני פירושים. האחד, שהוא קרא למזבח אל, על שם אלוקי ישראל. פירוש שני אומר רש"י, ויקרא לו אל. מי קרא למי? הקדוש ברוך הוא, אלוקי ישראל, קרא לו, ליעקב, אל. ויקרא לו אלוקי ישראל, אל. לפי זה, זה כאן. רש"י גומר שם את המשפט. אמר לו הקדוש ברוך הוא יעקב. זה מדהים. אתה עשית אותי אלוה בעליוניים. אף אני אעשה אותך אלוה בתחתוניים. עכשיו זה מובן. בלעדיי. ביצעת את שליחותך. ויקרא לו אלוקי ישראל. ויקרא לו אל, אלוקי ישראל. כל חייו של האדם זה בעצם שליחות אחת ארוכה. של משלח, ששלח את השליחות שלו לתוך הגוף, וכל אחד יודע שהגוף הזה זה לקדנציה כזאת ואחרת, עד 120 שנים טובות, והשליחות היא לכל הקדנציה. ויש דרגות, דרגות בשליחות. וככל שאתה בהפוך על הפוך, בטל יותר אל המשלח, אתה יותר ופרצת. אתה יותר רבה. אתה יותר שלוחו של אדם כמותו. נמשיך את הדברים האלה של הרבה, זה נפלא כל כך. שליחות כללית זו, זאת הפסקה השלישית שם, במקור 4, מודגשת בכתוב המתאר את יציאת יעקב לחרן, וייצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. כתוב זה מדגיש הן את המקום ממנו יצא יעקב, באר שבע, והן המקום אליו מיועדות פניו, חרנה. מהותה של שליחות מורכבת כאמור משני פנים. מחד, ההכרה והידיעה של השליח שהוא שלוחו של המשלח ובטל אליו. השליח מכיר בכך שהוא מקיים את שליחותו בכוח זה שהמשלח מינה אותו לשליח, ושלוחו של אדם כמותו. מאידך, השליח אמור להיות בר דעת בפני עצמו, הזכרנו. מציאות נפרדת מהמשלח, בר דעת. ורק בהכרה זו, ביכולתו לבצע את השליחות. בכלי פאות. נשמה וגוף לבד לא יכולים לעשות את השליחות. צריך שכל. צריך הכרה. ההכרה היא זו שמפריעה לי לתת לנשמה לבצע את השליחות. אבל בלעדיה זה לא השליחות. אתה לא שליח. כי באמת הקדוש ברוך הוא רוצה להיכנס לכל בתי כלא, אתה היחיד שיכול להכניס. כך העולם בנוי. שתי נקודות אלו שבשליחות ראשיתם, ראשיתם בשליחות הראשונה של כל יהודי. ירידת הנשמה בגוף. שיש בשליחות הזו שני קצוות ומן הקצה אל הקצה. נשמת היהודי יורדת ממקום נעלה, איגרה, ולא מאיגרה, לא סתם גג, אלא איגרה רמה. ומהמקום הגבוה ביותר יורדת הנשמה למטה, לא למקום מישור, אלא לבירה, בור, עמיקתה. מקום נחות, מקום שלא זו בלבד שהבור ריק אין בו מים, אלא נחשים ועקרבים יש בו. שם יוסף מתחיל את השליחות. ראשית, על האדם לדעת את המקום ממנו בא. איזה ניתוח עכשיו. ממקור ושורש הנשמה. מבאר שבע. מאיזה באר יצאת? זה הנתון שיקבע אם תהיה מסוגל בשליחות שלך ללכת חרנה. ולשוב בשלום אל בית אביך. האם לא זאת השליחות שאנחנו עושים כל חיינו? ושבתי בשלום אל בית אבי? אבל בשביל זה תדע את הוייצא. שאלנו למה חזר הפסוק, כבר כתוב שהוא הלך. משמעותה הפנימית של באר שבע, לא ניכנס כאן לכל הפרטים, לא חשוב, את ההבנה אפשר להבין, את הניגון אפשר לתפוס פה. משמעותה הפנימית של באר שבע היא בחינת הבינה, הבאר, להתבונן, לעומק. מקור ובאר של שבע, של שבעת המידות, שבעת הרועים, חסד, גבורה, תפארת, המקור, הבאר של כל השבע. אתם זוכרים מה קרה בבאר שבע? הכל קרה בבאר שבע. אברהם מגיע לבאר שבע ושם נוטע בבאר, שם נוטע את האשל, ומשם הוא קורא בשם השם, מה אל? מה? עולם. שמתם לב פעם למילה הזאת, אל עולם? מה זה עולם? מה זה עולם? מה פירוש המילה עולם? נעלם, נסתר, נכפה. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך? מלך זה אחד שיש לו מלכות. רואים את הארמון? העולם. המלך של כל מה שנעלם פה. אמרתי אתמול בלילה לחבר'ה, אנחנו אומרים נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. פשט שם זה על המלאכים. נקדש את שמך פה בעולם הזה כמו שהמלאכים מקדשים אותו בשמי מרום. אני חייב לומר הרגשה שחשתי, ולא עוזבת אותי כבר כמה ימים, הייתי בגהנום הקשה בפולין. כשהסתובבתי שם בבורות, בעיקר בבור אחד שם, בבור ליד טרנוב של היתומים הקטנים, בור בטרנוב שלשם לקחו הימח שמם 870 יתומים מבית יתומים ושפכו במסעית. כשהסתכלתי שם חשבתי שאולי תפילה שלנו והבקשה שלנו וההתחייבות שלנו היא לקדש את שמך ריבונו של עולם בעולם כשם שהצדיקים האלה מקדשים אותו בשמי מרום. על המלאכים האלה מדובר. לקדש את שמך כשאנחנו חיים. למרות שהכל נעלם ולא רואים. כשם שהם מקדשים אותו במקום שרק שם כנראה רואים הכל. איפה זה יכול להיות? ימלוך השם לעולם. אתם יודעים מתי? אלוקייך ציון. לדור ודור, הללויה. וייצא יעקב מבאר שבע. כל אחד מאיתנו הולך חרנה בחיים. כך נולדנו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עץ פרי עושה פרי, אבל רצה שנזכה לזה, כי אנחנו ראויים לזכות לזה. לכן לאט לאט אנחנו נזכה לזה, לא כלחם של בושה, כנעמה בכיסופה, כמשהו שאנחנו זוכים לו באיזה חסד של עניים, אלא לאט לאט נעיר את כל האורות. זה קשה. זאת שליחות. שליחות היא עצם קבלת עול מלכות שמיים של יהודי באשר הוא יהודי. ומי שמבין את זה ומסוגל לתרגם את זה, אולי יהיה לו קל יותר בהמשך גם לקלוט מה התפקיד האמיתי של להיות שליחים. של הצורך במשלח ושליחים. והמשלח של המשלח של המשלח באר שבע. וייצא יעקב מבאר שבע, אני רק מסיים את הפסקה הזו. משמעותה הפנימית של באר שבע היא בחינת הבינה, מקור ובאר שבעת המידות שבהם נחלקים כל נשמות ישראל. ושליחות היהודי מתבטאת בכך שהנשמה יורדת למטה, מטה, בירידה שלא בערך. לא בערך, זאת אומרת, זה לא מתוכנן, זה לא מספרי, זה לא מסודר. וילך הרנה. הנשמה יורדת לאלמה דפירודה. עולם הזה התחתון, שאין תחתון למטה הימנו בהסתר אור הקדושה בעולם. לבור עמוק שאין בו מים ויש בו נחשים ועקרבים. עולם הזה המלא קליפות וסיטרה אחרה שהם נגד השם ממש. דווקא במקום הזה, דווקא במקום הזה, ביכולת הנשמה למלא את שליחותה בשלימות, לעשות דירה בתחתוניים כפי שהם, בתחתוניים כפי שהם, במדרגת תחתוניים. ספר בראשית מתחיל עכשיו את השליחות. את השליחות הזאת של ללכת חרנה אפשר לעשות רק כשיוצאים מבאר שבע. כשיוצאים מבאר שבע ולוקחים איתך את הבאר שבע, אז פוגעים במקום ורואים מלאכי אלוקים עולים ויורדים. כי מחוברים לזה. וכשעוברים את כל זה, יש לך כוח לשלוח את הבא בתור, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17. מהבאר שלך, מעמק חברון, אל הבור שאין בו מים, ויש בו נחשים ועקרבים, ומהבור אל מצרים, וכששם נגיע למקום עוד יותר נמוך, עוד יותר תחתון, כשנראה לאן אפשר להידרדר, וימות מלך מצרים ויענחו בני ישראל מן העבודה, כבר אין כוח לכלום, הכל גמור, ותעל שבתם לפני האלוקים, אז יבואו אל מישהו שהוא כבר בכלל אין לו כלום, כלום, כלום משלו. העניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז יבואו אל משה, ואז יגיד לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה שליח. עכשיו אתה תצליח עד הכי למטה. להביא לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. שתגמור את זה, תוכל עם כל בני ישראל לומר, השם ימלוך לעולם ועד. השליחות הזאת היא השליחות האישית, הפרטית של כל אחת ואחד מאיתנו. ממש אחרי שמחדירים אותה עוד ועוד ועוד, לא בהבנה, בהפנמה, בהפנמה עמוקה, פנימית. אולי אפשר אחר כך יהיה בעזרת השם לבטא אותה בכוח של השליחות החוצה. בכוח של השליחות מכוחם של המשלחים אותנו, ומכוחם להמשיך את השליחות עד ימלוך השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור הלוויה. ערב טוב.